ברוכים הבאים למפת התלמוד. שיעורנו היום זבחים דף קט"ו. השיעור מבוסס על דף גמרא מהש"ס עוזר, הש"ס המסומן. שיעורים אלו שמים דגש על מבנה סוגיית הגמרא על ידי שימוש בצורות גיאומטריות וכיתובים, בנוסף להסבר פשוט לנלמד. שיעורנו היום מתחיל משורה שלישית מראש העמוד. ציטוט מהמשנה המעלה מבשר, חטאת וכולי. אנחנו בברייתא שאתם רואים במסגרת בשורות הבאות הבלטנו במעוין המילה מיניים, ובשוליים ממול כתבנו תחת הכותרת נושא סלש מבנה מיניים, רשימות של דברים ופעולות שאין עליהם חיוב חוץ. כלומר, המעלה אותם בחוץ אינו עובר על איסור העלאת חוץ. תנו הבנן, מניין למעלה מבשר חטאת ומבשר אשם? מעלה הכוונה מעלה בחוץ. הבשרים היו של קורבנות שהם נאכלים, וכידוע האיסור של העלאת חוץ הוא איסור על דברים שהיינו יכולים לעלות אותם בפנים, בעזרה, על המזבח בבית המקדש. מעולם לא מעלים בשר, חטאת או אשם. נמשיך ברשימה, ובשר קודשי קודשים. זה התייחסות לזבחי שלמי ציבור שמקריבים אותם בחג השבועות. אומנם הם שלמים, אבל הם מוגדרים כקודשי קודשים, הם נאכלים ליום אחד ורק לזכרי כהונה. מה עוד? אין איסור על העלת חוץ ומבשר קודשי קלים וממותר העומר, קורבן העומר, אחרי שמעלים את הקומץ על המזבח, מה שנשאר נקרא מותר העומר, השיריים, ושתי הלחם ולחם הפנים ושירי מנחות שפטור, תמיד לומר עולה. כאן זה ציטוט של מילה אחת מפסוק בויקרא פרק י"ז פסוק ח', והבאנו את הפסוק במלואו בשוליים. שם כתוב ונקרא ביחד את הפסוק: ועליהם תאמר איש איש מבית ישראל מן הגר אשר יגור בתוכם אשר יעלה עולה עול זבח. פסוק ט': ועל פתח או מועד לא יביאנו לעשות אותו לשם, ונחרט האיש ההוא מעמיו. אז הזכרנו המילה עולה בפסוק ח'. מה עולה, נמשיך בגמרא, מה עולה שהיא ראויה להעלאה? אף כל שראויה להעלאה. ומה עושים עם קורבן עולה? מעלים אותו על המזבח. רק, אז לכן כל דבר אחר שראוי להעלאה, אם עושים אותה בחוץ, יהיה איסור העלאת חוץ. מניין שאף, כאן זה רשימה של פעולות, שאף היוצק והבולל והפוטט, היוצק זה יוצק שמן על מנחה ובולל, מעבב את השמן עם הסולת והפוטט אחרי שהוא נאפז, שובים אותם לחתיכות, והמולח והמניף והמגיש, מגיש לפינת המזבח. כאן הוא הקים מזבח מחוץ לבית המקדש ומגיש, והמסדר השולחן, הוא שם לחם הפנים על שולחן, והמטיב את הנרות של המנורה והקומץ והמקבל דמים בחוץ, אם עשה כל הפעולות האלו, אחד מהם או כולם, שפטור. תמיד אומר, הפסוק אומר אשר יעלה עולה או זבח. אנחנו קראנו את הפסוק הזה מקודם, סוף פסוק ח'. מה עלה שהיא גמר עבודה? כלומר, אין אחריה עבודה, אף כל שהוא גמר עבודה. רק כאלו דברים, כמו זריקת הדם, רק כאלו דברים, אם עושים אותם בחוץ, יהיה חיוב. אבל הדברים שקראנו מקודם הם באמצע תהליך, ולכן אין חיוב פעולתם בחוץ. לפני שנתקדם, נפנה תשומת ליבנו שוב פעם לשוליים הנושא. שתי דעות בעד מתי שימשו הבכורות בכהונה. כלומר, אנחנו רגילים לשייך את הכהנים משבט לוי כעובדי בית המקדש, אבל היה עידן שהם לא היו משמשים בקודש, אלא הבחורות של עם ישראל. הם היו הכהנים. אז עד מתי שימשו? א', עד מעמד הר סיני בלבד. ב', עד הקמת המשכן, שזה כמעט שנה אחר כך. ממתי בעבר בעי עולה הפשד וניתוח? אנחנו נראה עוד מעט שימוש בצורת הרגש, ומבליטים שני מימרות של רב הונה, שאחר כך רב חיסדא מתקיף בציטוט מברייתא. הגמרא, וכאן ציטוט מהמשנה בקוף י"ב עמוד ב', עד שלא הוקם המשכן היו הבמות מותרות ועבודה בבחורות. יתיב רב אונה בר רב קטינה כמי דרב חיסדא, ויתיב רב חיסדא וקרקרי, וישלח את נערי בני ישראל. הפסוק בשמות פרק חבד פסוק ה', הוספנו את המשך הפסוק בשוליים, קראנו כבר, וישלח את נערי בני ישראל, ויעלו עולות ויזבחו זבחים שלמים לשם פרים. אז אותם נערי בני ישראל, רב חיסדא, וזה נמצא ברשי, רב חיסדא מפרש את זה שמדבר על הבחורות. נוסיף גם שהפסוק הזה נאמר בהר סיני בזמן קבלת התורה. זה מדבריו של רב חיסדא. אמר לי רב הונא, הוא אומר, הכי אמר רב אסי ופסקו. ברש"י מובא שני הסברים, שתי גישות. אנחנו נאמץ את הגישה הראשונה שנמצא ברש"י. מה זה ופסקו? כלומר, אותו יום שמסופר בפסוק, אותו יום פסקה העבודה מן הבחורות, שמסיני נצטוו הכהנים, שכהנים משבט לוי, להמשיך את העבודה. רש"י כתב פה, אמר לי רב הונא, אחי אמר רב אסי, ופסקו. אותו היום פסקה עבודה מן הבחורות, שמסיני נצטוו על הכהונה כדיאלף לקמן, ושימשו נדב אביהו כל אותה שנה ראשונה, עד שהוקם המשכן ומתו. נמשיך בגמרא. ובינתיים שמענו הפתיחה מרב חיסדא, שמענו הערה של רב הונא, סבר, כוונה, זה כוונה לרב חיסדא, סבר לא טובה ממתניתין. היה בדעתו של רב חיסדא להקשות על רב הונא ממשנתנו. אצלנו במשנה כתוב, עד שלא הוקם המשכן, זה כמעט שנה אחרי מעמד הר סיני, העבודה המשיכה להיות בבחורות. רב הונא מבשר לנו שעבודה בבחורות פסק, נפסק, נעצר בהר סיני, ולא המשיך כל אותה כמעט שנה. אז רב חיסדא רצה להקשות עליו מהמשנה, אבל מה? הוא לא הקשה מהמשנה. שמעי, זאת אומרת, רב חיסדא שמע שרב הונא עומד לומר דבר שני. אז שמעי דקמר משמי דרב עד הברעבה, עולה שהקריבו ישראל במדבר, כלומר קודם מתן תורה, אינה טעונה הפשט וניתוח. אנחנו יודעים או רגילים בקורבן עולה, קודם מפשיטים את עורה, נותנים את העור לכהנים, ואחר כך מנתחים את העולה לאיברים, איברים, וככה מעלים עוד איבר על המזבח. המימרה הנוכחי אומר לנו שקודם מתן תורה לא עושים את הדברים האלו, עולה, אינה תונה, אפשט וניתוח. כעת רב חיסדא שמע סך הכל שני דברים מפיו של רב הונא, ועל שני הם עוטבי מברייתא דשוויה בקולו. רב חיסדא מעלה ברייתא נגד שני הדברים שנאמרו על ידי רב הונא. זה הכוונה דשוויה בקולו, מברייתא אחת נוכל להקשות על, על שתי הנקודות שנאמרו על ידי רב הונא. דתניא, עד שלא הוקם המשכן הבמות מותרות ועבודה בבחורות. אז כאן רואים שהבחורות המשיכו עד הקמת המשכן כמעט שנה אחרי התאריך שנקב רב הונא, והכל כשרים לקרב, בהמה, חיה, בבית המקדש לא היו מקריבים חיות, אבל אנחנו מדברים עד שלא הוקם המשכן היה אפשר בנוסף לבהמות להקריב חיה ועוף, זכרים ונקבות, תמימים ובעלי מומין, תורים, אבל לא תמאים. והכל קרבו עולות, לא היה מגוון של קורבנות שונים, הכל היו עולות. ועולה שקריב ישראל במדבר תאונה, אפשט וניתוח. זה עוד נקודה נגד מה שרב הונא אמר למעלה. אנחנו קבקבנו והוספנו חיצים, אפשר לראות מיד את הקושיה. ונוכרים בזמן הזה רשאים לעשות כן. גויים לא נאסו על הגויים להקריב לקדוש ברוך הוא קורבנות בבמות, אז מה שהזכרנו עכשיו גויים יכולים לעשות עד הזמן, אפילו בזמן הזה. אז מה נעשה עם דבריו של רב הונא? הגמרא עונה, תנאי אי, הנושא של הכהונה שנוי כמחלוקת תנאים. נשים לב רק על הסימונים, יש כאן פפיון מבליט את המילה תנאי. בשורות הבאות אנחנו נעסוק בענייני כהונה, מי כיהן ועוד דברים, אבל אין התייחסות בנושא של העולה שהקריבו לפני המשכן, לפני הקמת המשכן. אז הגמרא, אם תמצאו בהמשך שיש שורות מהסוף את הפפיון השני, בדיוק לפני זה כתוב על הקשי עולה. מה עם העולה? מה עם הבעיה של הברייתא מול דבריו של רב הונא? אז שם הגמרא תגיד תרי תנאי אי. בעצם יש מחלוקת תנאים על שתי הנקודות. אז ראינו, נראה עוד מעט בעניין הכהונה, ואחר כך שם בעניין העולה. אחרי ההקדמה הזאת נחזור לגמרא. אז אנחנו בפפיון הראשון, שורה שנייה ברחבות, תנאי היא הנושא של הכהונה. מי כיהן, נגיד, מאר סיני, מקבלת התורה עד הקמת המשכן. קבלת התורה כמובן בחודש סיוון, וחודש ניסן שהוא נקרא ההתחלה של השנה השנייה במדבר אחרי היציאה ממצרים. השנה השנייה בחודש ניסן, מי כיהן? תנאי היא דתניא, וגם הכהנים הניגשים אל השם התקדשו. פסוק בפרשת יתרו, שמות י"ט פסוק כ"ב, רבי ישוע אומר, מה זה גם הכהנים הניגשים אל השם התקדשו? רבי ישוע אומר, זו פרישות בכורות. מה זה פרישות בכורות? אזהרה לבכורות, למרות שהם היו מעורבים עם נושא קורבנות, ונקרא לזה קרבה לקדוש ברוך הוא במובן הזה, במעמד הר סיני היה אזהרה מיוחדת שהם הבכורות לא יעלו בהר. התקדשו לעניין של פרישות. רש"י קצת למטה מפה יתקדשו מלעלות, כוונה להר סיני בזמן מתן תורה, ואף על פי שרגילים לגשת אליי ולהעלות, כפי שאמרנו, לגשת אליי בהקרבת קורבנות, העיד בהן, זה להזהיר, להזהיר בהם שלא יעלו בהר. זו פרישות בחורות, הזהיר את הבחורות לפרוש מן ההר. נמשיך בגמרא. רבי אומר, זו פרישות נדב ואביהו, הם כבר נעשו כהנים בהר סיני ולא עד המשכן, לא המתינו עד המשכן. אז אנחנו רואים שלפי רבי נדב ואביהו, דהיינו הם המסמנים, מסמלים את הכהנים משבט לוי, הם כבר היו בכהונה בסיני, לא המתנה עד הקמת המשכן. והתנא קמא חולק, אז אמרנו שהנושא של עד מתי שימשו הבכורות שנוי כמחלוקת תנאים. כאן יש לנו בגמות המסומנות קטע בסוגריים, קטע ארוך, יש לנו כוכבי, ובצד כתבנו אחרי הסוגריים הגמרא מתייחסת לשאלה השנייה בעניין אפשי וניתוח. אחרי שמפינו את הגמרא נחזור ללמוד את הגמרא ישר בסוגריים. עכשיו אנחנו נתמקד כעת, וכתבנו את זה בתורת נושא בצד, מיתת בני אהרון וקידוש שם השם ושתיקת אהרון במות בניו. הגמרא, בשלמה למד אמר שכבר בסיני בני אהרון היו כהנים, בשלמה למען דמר זו פרישות נדב אביהו, היינו דכתיב. אנחנו יכולים להבין את הפסוק הבא שנאמר דווקא במיטתם כמעט שנה אחר כך. כתוב, הוא אשר דיבר השם לאמור, בקרובי אקדש. אנחנו נראה ברש"י, היינו דכתיב, ברש"י כמעט בסוף השורות הקצרות, היינו דכתיב, כשמתו נדב ואביהו, הוא אשר דיבר וכולי, כדקאמר בסיני, בפסוק בשמות פרק י"ט כתוב בעניין הזה של עזרה, אל תתקרבו שם, אל תתקרבו להר, אבל הכותרת פה, אל תתקרבו, אל תגיעו למקום שעשו לכם, אל תגיעו. מה כתוב? פן יפרוץ בם. יש גם בפסוק חפת שם בפרשת יתרו כתוב פן יפרוץ באם השם, שהגעה למקום שהקדוש ברוך הוא אסר יכול להביא לידי מוות. פן יפרוץ, קדוש ברוך הוא לא יפרוץ במובן פרצה, שבירה. ונמשיך ברש"י, וכיוון שלא נזהרו לפרוש מן ההיכל בהקמת המשכן, פרץ בהם. זה דווקא הם לא נזהרו, אמנם לא מדובר בהר סיני, אבל בהר סיני ראינו את הכלל שמי שניגש למקום שלא צריך להיות זה מסוכן, יכול להביא לידי מוות. אז אנחנו מבינים, אם הם היו הכהנים שהיו הנושא של הפסוק, וגם הכהנים הניגשים אל השם יתקדשו, שהם יפרשו מהר סיני, אז הם כבר שמעו אזהרה, ואז בזמן מותם ביום הקמת המשכן, מה שנקרא והיה ביום השמיני, אז מובן, הוא אשר דיבר, אני קורא את הפסוק עוד פעם, הוא אשר דיבר השם לאמור בקרובי אקדש, באלו שדווקא הם הקרובים אליי, המיוחדים. אבל אין משוא פנים פה, אין אפילו בצדיקים הכי גדולים, אם הם עוברים על העזרה הזאת לא להתקרב למקום שאסור, אני שופט ודן אותם. אז אנחנו יכולים להבין שוב פעם את ההתפתחות האירועים והפסוקים האלו לפי השיטה שנדב אביהו, שהם מתו בזמן הקמת המשכן, שהם כבר הוזהרו לא להתקרב למקום העשו להם, והם נכשלו בזה כפי שכתב רשי. נמשיך בגמרא, אלא למען דאמר זו פרישות בכורות, שבמעמד הר סיני הבכורות היו הכהנים והם אלו שהוזהרו. איך הרמיזה, איפה מרומז מיתת נדב ואביהו קודם לכן? הרי יש פסוק בשורה הקודמת, הוא אשר דיבר השם לאמור בקרובה יקדש. בזמן מותם נאמר שזה המוות שלהם, הוא כבר דובר עליו, כבר נרמז עליו. אבל איך רמיזה? אם אתה אומר שהם לא היו בתפקוד בתור כהנים במעמד אר סיני, אז איפה כן הרמז למותם של נדב ואביהו? תשובה, תכתיב פסוק בשמות פרק חפתת, כתוב ונועדתי שמה לבני ישראל ונקדש בכבודי. הפסוק הזה בשמות פרק חפתת פסוק מם גימל, ונועדתי שמה לבני ישראל ונקדש בכבודי, נמצא בפסוקים בפרשיות שהנושא שלהם זה הקמת המשכן, ציווי לבניין המשכן. ואז התיאור הוא שהקדוש ברוך הוא ימצא שם, ונועדתי שמה ונקדש בכבודי, אל תקרי בכבודי אלא בכבודי, הכוונה האנשים המכובדים. אז דבר זה, מה שנקרא פה, מה שכתוב פה ונקדש בכבודי או בכבודי, דבר זה רמז הקדוש ברוך למשה ולא ידעו עד שמתו בני אהרון. זה קצת מרופא לשמוע פסוק בזמן ציווי להקמת המשכן ונקדש בכבודי או בכבודי. רשי בשורה השנייה מתחת לגמרא, ונקדש בכבודי נאמרה לו למשה ביום שנצטווה מלאכת המשכן, ורמז לו שביום שישרה שכינתו על הבית יתקדש בכבודיו, ולא נרמז להבין מהו עד שמתו. נמשיך בגמרא, כיוון שמתו בני אהרון, אמר לו משה, פנה לאבא שלהם, לאח שלו אהרון, אומר אהרון אחי, לא מתו בניך אלא להקדיש שמו של הקדוש ברוך הוא. כפי שאמרנו מקודם, שכשהקדוש ברוך הוא מזהיר ומכתיב ציוויים ועוברים עליהם, אפילו אם מדובר באנשים הכי יראי השם, ובכל זאת הקדוש ברוך הוא דן אותם, מניש אותם, זה מעלה הרמה של נקרא יראת השם, קידוש השם בעולם. אז במות הצדיקים הגדולים האלו, נדב ואביהו, זה היה קיום של מה שהיה מרומז בפסוק ונקדש בכבודי בכבודי בשמות חפתת. נמשיך בגמרא, כיוון שידע אהרון שבניו ידועי מקום הן, שהם אנשים דווקא קרובים, ידועי מקום, קרובים לקדוש ברוך הוא, שתק וקיבל שכר על שתיקתו. אני יודעתי משמע שעד משעת מותם, עד שהוא שמע את ההסבר הזה של משה, הוא כמו כל אבא פרץ בבכי וצעריו שבניו מתו. איך יכול להיות אחרת? אבל הוא שמע את ההסבר הזה של משה, אז שתק. שתק משמע שהוא לא היה במצב של שתיקה מקודם לכן. שנאמר, וידום אהרון. עוד פעם, אחרי שהוא שמע את ההסבר של משה, ואז הוא שתק. ואנחנו הוספנו אגב בשוליים הפסוק, ויקרא פרק י' פסוק ג', ויאמר משה אל אהרון, הוא אשר דיבר השם לאמור, בקרובי אקדש, ועל פני כל העם אכבד, וידום אהרון. נמשיך בגמרא, וכן בדוד הוא אומר, דום לשם והתחולל לו. אף על פי שמפיל לך חללים, את דום. וכן בשלמה הוא אומר, עת לחשות ועת לדבר. פעמים שאדם שותק הוא מקבל שכר על השתיקה, ופעמים שמדבר הוא מקבל שכר על הדיבור. והיינו דיאמר רבי אברהם, אמר רבי יוחנן, מהי דכתיב נורא אלוקים ממקדשך? אל תקריא ממקדשך, אלא ממקודשך. בשעה שעושה הקדוש ברוך הוא דין בקדושיו, מתיירא ומתערלה ומתהלל, כפי שהסברנו מקודם. ממשיך הגמרא, הקטמנו את זה מקודם, אלא קשה עולה. עד כאן טיפלנו בנושא של הסתירה או הקושיה מהברייתא, שאלה רב חיסדא על מימרא של רב הונא בניין, הכהונה משמש והכהונה עד הקמת המשכן, וענינו שהנושא הוא מחלוקת תנאים. מה עם האפשט וניתוח של קורבן עולה? האם היה כזה דבר לפני הקמת המשכן? הגמרא, וראינו ברייתא שקבע שעולה שהקריב ישראל במדבר, כלומר לפני הקמת המשכן, טעונה הפשט וניתוח. לפי רב הונא, הוא אמר שהעולה שהקריבו במדבר קודם מתן תורה אינה טעונה הפשט וניתוח. עונה הגמרא, תרי תנאי אי. לפני שנתקדם, רק במילת הקדמה, נאמר שבכל התורה יש דברים שהם נאמרו באופן כללי, כלל, או בלשון רבים כללות, עם חף, ויש פרטים. זה שקיים עניין להקריב קורבן עולה, זה נחשב כלל. הפשט וניתוח הוא בגדר פרט, מהפרטים. אז אנחנו עם ההקדמה הזאת נמשיך בגמרא. אמרנו שנושא של הפשט וניתוח בקורבן עולה, נגיד מלפני מתן תורה, דתניא, רבי ישמעאל אומר, כללות נאמרו בסיני, כללות כמו שיש קורבן עולה נאמר בסיני, ופרטות כמו הלכות הפשט וניתוח באוהל מועד. רבי עקיבא אומר, כללות ופרטות נאמרו בסיני ונשנו באוהל מועד ונשתלשו בערבות מואב. ברש"י, כללות נאמרו בסיני ארבע שורות מסוף העמוד, כגון מזבח אדמה תעשה לי וזבחת עליו את עולותיך ואת שלמיך, פסוק בסוף פרשת יתרו, נקרא לזה במעמד הר סיני, ולא נתפרשו הלכות עולה ושלמים שם. ופרטות בו המועד, לאחר שהוקם המשכן, נאמרה תורת כהנים למשה, ושם נתפרשו והפשיט וניתח. שמינן לרבי ישמעאל, דולה שהקריבו בסיני, לא הוטענה הפשט וניתוח. מה שרבי קיבא אמר, שנשתרשו בעבות מואב, רשי אומר, נשתרשו בעבות מואב, בשנת תורה, שחזר משה ואמרה להם על הסדר, כי תכתיב בעבר הירדן, בארץ מואב, הועיל משה, הכוונה הוא לספר דברים, שגם מכונה משנה תורה. כעת אנחנו רואים סימון חדש, צורת בית, ובצד בשוליים כתבנו המבנה, והמבנה הזאת תמשיך עד קוף תת זין עמוד בית. מה אנחנו מתכוונים להבליט? אמר מור, ציטוטים מהברייתא דליאל, הברייתא שהתחיל עם המילים עד שלא. כעת הנושא, המקור, דעת שלו הוקם המשכן, הכל קשרים להקריב. הגמרא, אמר מור, יש אגב וגם כוכבים, שכוכביות בצד הגמרא אפשר לראות למעלה מאיפה הציטוט בא. שמה נאמר שהכל קשרים לקרב, הבהימה, חיה, עוף, זוכם נקבות וכו'. אז הגמרא כאן שואלת, מנה הנימילי, מה המקור? שבעיקרון, אנחנו מדברים כאן כמובן בעת מוקדם, לפני הקמת המשכן. אז אנחנו שואלים, בעיקרון, מניין שכל הדברים האלו ראויים להקרבה? כמובן, במשכן לא היינו מקריבים כל הדברים שהוזכרו, אבל האם יש תקדים או מקור לומר שהדברים האלו הועלו בעבר? אמרו הונה דאמר קרא, ויבן נוח מזבח לשם, ויקח מכל הבהמה הטהורה ומכל עוף הטהור. אז מה כתוב פה? מה הפירוש? בהמה ועוף כמשמעו, ככה אפשר נוח הלאה קורבנות מבהמות, מעופות. חיה בכלל בהמה, כשמוזכר בפסוק שהוא הלאה בהמה, זה כולל חיות, ורשי מוכיח את זה מפסוקים. רשי מצטט מה שנאמר במקומות אחרים בשס, שחיה בכלל בהמה, חיה כולל כמו כל החיות שהם אינם בהמות ביתיות, כמו צבי ואייל וכולי. אנחנו ממשיכים לקופטת זין עמוד א', זכרים ונקבות תמימים ובעלי מומים. הדברים האלו הוזכרו, ויש לנו גם שתי כוכביות שאפשר שוב פעם לחזור לעמוד הקודם, דף קוף תת וו עמוד ב', ולראות שזה חלק מהברייתא. כאן הגמרא רוצה להתמקד בדיוק. אנחנו גם מדגים על השורות האלו שהן בסוגריים של המדפיס, ממשיכים בשורה רביעית. מה שכתוב פה, תמימים ובעלי מומים, לאפוקי מחוסר עבר דלו. כאילו יש גבול. אומנם בעל מום זה בסדר, אבל אם החוסר, הבעייתיות של הבהמה הוא חמור ממום, אלא עבר, חסר עבר, זה כבר אי אפשר להעלות. ומה המקור לדבר הזה? אנחנו מציינים את שורות הבאות עם, כנקודה ארוכה. מחוסר עבר דלו, דאמר רב אלעזר, מניין למחוסר עבר שנאסר לבני נוח? תלמוד לומר, ומכל החי, מכל בשר. שוב פעם, נאמר אצל נוח. אמרה תורה, הווה בהמה המילה חי דורשים שחיין ראשי איברים שלה. רש"י כותב שחיין ראשי איברים, ולמה לי לעזור עליו, אליו משום הקרבה שהקריב מהן בצאתו מן התיבה. אז ומכל החי אומר לנו שרק מכאלו ניתן להקריב. ומה זה אלו? שחיין ראשי איברים, שהם בשלמותן מבחינת חוסר איבר, לא שלמים. למרות, אני רק חוזר מה שכבר אמרנו מקודם, למרות שיכול להיות בלמום, אבל העבר נמצא. אז מכאן, מהפסוק הזה, אנחנו לומדים שמחוסר עבר פסול. כאן ממשיכים עם שימוש במשולש כמעקב. תשימו לב, בשוליים כתבנו, עם השפיץ למעלה, קושיות. אולי הפסוק דהובה למעט מחוסר עבר בא למעט טריפה. המשולש ההפוך, תשובות. מיעוט טריפה נלמד ממקום אחר. נראה הצעות מפסוק לחיות זרע או איתך, נראה ונבין אותם ביתר הבנה עוד מעט. נמשיך בגמרא. אחרי שהגמרא הציע מכל החי כמקור לאסור מחוסר עבר ודילמה למעוטי טריפה, הגמרא שלא להקריב בהמה טריפה, טריפה כמו שיש חור בריאה שלו, פגמים מסוימים שרשומים במסכת חולין, מה זה טריפה, מה בדיוק ההגדרה של טריפה. אז אולי הפסוק שאומרת תקריב מכל החי מכל בשר בא למעט אל תקריבו טריפה. הגמרא עונה, ההוא, כלומר למעט טריפה, יש מקור אחר בשביל זה, מלחיות זרע נפקה. לחיות זרע במה שיכולה להוליד, וטריפה אינה יולדת. הניחה למד אם הטריפה אינה יולדת, אז אפשר למעט טריפה מלחיות זרע. אלא למנדי אמר טריפה יולדת, מה יקרה למימה? כן. יש מחלוקת ביכולות של טריפה, אז יש מה דמר שסובר שטריפה יולדת, מה יקרה למימה? אולי שוב פעם למעטים טריפה וכל החי, הפסוק ומכל החי ומניין יהיה מקור למחוסר עבר. הגמרא עונה, האמר קרא איתך בדומין לך. אם מה שמעסיק אותך למעט טריפה, יש מקור חילופי למעט טריפה, המילה איתך, שתביא לקורבן מה שדומה לך. ודילמה נוח גופי טריפה הווה. אז אם אתה חושב למעט טריפה מאיתך, אולי הוא עצמו היה טריפה, אז זה לא ימעט טריפה, הרי איתך זה דומה לך, ואתה אם הוא טריפה, אז תביא טריפה. לא, תמים כתיב בי, הוא היה, נוח היה איש תמים, כוונה לא טריפה, ודילמה תמים בדרכיו, אולי תמים הוא תיאור בהתנהגות, אבל הוא באמת היה טריפה. לא, צדיק כתיב בי, צדיק זה תיאור הדרכיו, ותמים איש נוח איש תמים, זה להפוקי טריפה, הוא לא היה טריפה. ודילמה תמים בדרכיו צדיק במעשיו, ששני הדברים האלו מתארים נקרא לזה נושא אישיות ולא מצב גופני, אבל הוא כן היה טריפה, אז אני לא יכול מאיתך למעט טריפה. הגמרא עונה, אי סרקא דאיתך דנוח גופי טריפה אבי. אז והתורה אומרת איתך, אז מי כמר לי לנוח דקוותך איל שלמים לא תאיל. אז מה הכוונה של התורה, תביא רק טריפות ושלמים לא תביא? זה לא הגיוני. אז מה איתך באמת בא לומר? ומאחר דנפקא לן כנה להפוקי טריפה מאיתך להחיות זרע למלי, אז מאיתך אני יכול ללמוד שלא להקריב טריפות. אז מה אני אמור ללמוד מהפסוק להחיות זרע? הגמרא עונה, מהו דתימה איתך שהקדוש ברוך הוא מצווה להביא בהמות שהם בגדר איתך? זה לצוות באלמה, בהמות שיהיו לצוות, שלא ירגיש בודד בדידות בתיבה, אפילו זקן, אפילו סריס. כמה שמלן הפסוק להחיות זרע, שלא כן הדבר, אלא בהמות בריאים ורעננים. אז בסיכומו של דבר, אנחנו ממעטים טריפה מאיתך, ומהפסוק מכל החי, מכל בשר, אנחנו ממעטים בהמה שמחוסר עבר. עד כאן שיעורנו להיום.